דפנה ושיפרה. שיפרה ודפנה. עם דפנה לוסטיג ושיפרה קורנפלד. מבית All In, הבית של הפודקאסט.
דפנה.
שיפרה.
מה מצב?
טוב.
ג'אט דיברנו והגענו למסקנה שיש המון נושאים שלא פתורים לנו.
החיים אינם פתורים.
את כאילו, את נתקלת בכל מיני דברים שאת כבר יודעת כל מה שיש לדעת על כוס, אבל אז את מרימה אותה ואת מגלה שמתחת יש עוד איזה משהו שאפשר לפתוח ולנסות לפתור או להבין ביחד. ואנחנו...
להפוך את האבן בעצם.
להפוך את האבן.
זה מה שאת אומרת.
זה מאוד מסוכן ומלחיץ, כי את לא יודעת מה יש מתחת.
את אומרת, יכול להיות נחש או עקרב. ואנחנו אמיצות.
אנחנו אמיצות. ואנחנו החלטנו שאנחנו נזמין לאולפן נשים וגברים חכמים וחכמות שיעזרו לנו לפתור את כל מה שלא פתור לנו. והראשונה שתצא איתנו לדרך הזאת היא דוקטור שירלי הרשקו.
אני אקריא את התארים רגע, בסדר? דוקטור שירלי הרשקו היא מומחית ללקויות למידה ולהפרעות קשב, חוקרת ומרצה באוניברסיטה העברית. אני אוסיף שהיא סופרת, היא מעבירת קורסים, היא בעלת שני פודקאסטים, גם אנשי הקשב וגם הפודקאסט על תזונה והפרעות קשב.
כן, ואני גם מאבחנת ומטפלת, נוטים לשכוח את זה.
לא, זה היה חלק של הדוקטור.
כן, היום יום שלי.
סופרת בעלת טור בארץ.
שלום.
אני לא יודעת, זה נשמע שיש לך ביום יום 36 שעות ביממה, ויש לה 4 ילדים, כן?
שלושה.
שלושה, למה חשבתי 4?
הבעל, הוא גם נחייב לפעמים.
בסדר, בסדר, גמור.
ואת למעשה כאן היום כדי לעזר לנו עם הנושא הלא פתור של הפרעות קשב אצל מבוגרים.
נכון, כל כך חשוב.
כלומר, מבוגרות.
אני אקריא מפוסט ששירלי פרסמה.
כן.
תכירו את חדר האבחון של המבוגרים. כן, המבוגרים. יש לנו מחלקה שלמה עבורכם, והאמת זו המחלקה הכי חשובה מבחינתי. כי כמעט ואין מומחים לאבחון מבוגרים בארץ, ואני שומעת על כל כך הרבה בלבול וטעויות, וזה תמיד שובר לי את הלב, זה צעד כל כך חשוב ומשנה חיים. אפשר לקבל הסבר למה אני ככה מילדות ועד היום, ואיזה טיפול יכול לעזור לי וכלים להתמודדות עם הקשיים. מה יותר חשוב מזה? בום.
אני מרגישה שאולי כדאי שנעשה צעד אחורה, כי אנחנו מדברות על אבחון שהוא כל כך מוכר לכולנו, ואולי בכל זאת צריך לחזור להרים את האבן הכי בסיסית, ולשאול מה היא הפרעת קשב.
מה היא הפרעת קשב?
נכון.
ומה, זאת אומרת, איך, אם אין לי את הספר והשאלון, איך אני יודעת שאני אמורה להגיע לאבחון? גם בגיל 44.
בטח, גיל 40 אגב זה הגיל הכי שכיח אצלנו במכון.
אוקיי, גם על זה מיד נדבר.
גם על זה מיד נדבר, אז קודם רגע נעשה סדר, כי באמת אנשים חושבים שהם יודעים מה זה הפרעת קשב.
כולם חושבים וחושבות שזה ידוע, ובעצם לא באמת, נכון?
לא, כי באמת כמו שאמרתי, יש הרבה טעויות וסטיגמות, אז אני רגע אעשה סדר, כי זה הגדרה שהיא די פשוטה. הפרעת קשב קודם כל היא מולדת, נולדים איתה, עם מוח שהוא קצת אחר, עם מערכת מוחית קצת אחרת, אנחנו לא מקבלים את זה לא ממסכים, ולא מתזונה, ולא מחינוך לקוי, ולא מכל מיני דברים כאלה, פשוט נולדים ככה. זה גנטי, זה עובר מאחד ההורים ב-75% מהמקרים, ככה שלכל ילד עם הפרעת קשב יש הורה עם הפרעת קשב, ואם יש הורה, אז הסיכויים גבוהים שהוא יעביר את זה לילד או לילדה שלו. ובעצם ההפרעה הזאת היא מגיל צעיר ועד סוף החיים, היא אף פעם לא נעלמת, זה לא שהם שמים בית ספר, סיימנו לימודים, היא גם לא הפרעה לימודית בהכרח. זו הפרעה התנהגותית שהיא מתבטאת במגוון תחומים בחיים שלנו. היא אגב לא חייבת להתבטא אפילו בלימודים, אפשר אפילו להיות תלמידה טובה ואף מצטיינת, ועדיין יש הפרעת קשב, וזה מתבטא פשוט קשב אנחנו צריכים בכל תחום, בתזונה, בהורות, בעבודה, בלימודים, אז זה בעצם ממש נכנס לכל התחומים האלו, ויש קריטריונים, יש 9 מאפיינים כלליים של הפרעת קשב, מתוכם אנחנו רוצים לזהות לפחות 6, בגלל זה גם יכולה להיות שונות, זאת אומרת, לא שכולם אותו הדבר. אז יש לנו נגיד את הדחיינות, ויש לנו את הטעויות של חוסר תשומת לב, ויש לנו את הטווח קשב שהוא מאוד מאוד קצר, בין 5 ל-15 דקות, ויש לנו מוסחות כמובן, בין אם מדברים בחוץ, או דברים, מחשבות מבפנים, יש יותר שכחה, יש בעיות בזיכרון, אובדן של חפצים, אז...
איפה שמתי את ה?
איפה, שאלת האיפה, מושמעת המון פעמים בבית עם הפרעת קשב.
קורה שמצאנו מפתחות לאוטו במקרר.
בטח, מקרר זה הכי שכיח.
את מתארת את כל הדברים האלה, ואני תוהה אם יש אנשים שהם לא כאלה.
או, ידעתי שזאת תהיה השאלה הבאה, ואני אסביר לך למה את שואלת אותה. א', כי חושבים שהיום לכולם יש הפרעת קשב, מה שכמובן לא נכון, כי זה רק 5-10% מהאוכלוסייה, אבל מה שיכול להיות יש לכולם, זה מה שנקרא קשיי קשב, שנגרמים מעומס או לחץ, והרבה מאוד דברים, אבל אנחנו בהפרעת קשב צריכים לראות שהיא קיימת מגיל צעיר, לאורך זמן, ונכנסת לכל מיני תחומים בחיים, וגם מאוד מפריע, כשיש לך הפרעת קשב, הרבה יותר קשה לך, הרבה יותר מאמץ לך. עכשיו, מי שיש לו הפרעת קשב, הוא לא יודע איך זה יחיות אחרת. הרבה פעמים באבחון, שאנחנו נותנים להתנסות בכדור, אז הם יוצאים והם כזה, מה זה? ככה אתם חיים?
מה זה הכיף הזה? אני הערת ביניים, אפשר לשמוע, מתאר את זה מאוד יפה, בפודקאסט אנשי הקשב, איתי הרמן.
כן.
וגם הוא מדבר על הדבר המולד, אומר, זה לא כמו... חצ'קון שפתאום יצא לי ועכשיו הוא נורא מציק לי וגירדתי אותו והופך למוגלתי. לא מכיר אחרת. זה כך מהיום שנולדתי, ואז הוא מדבר על הטיפול התרופתי, והוא מדבר שזה כמו אדם יחף ששמים לו נעליים.
נכון, הוא אומר, אפשר להתנהל יחף, אבל זה יהיה פחות נוח, פחות מוצלח.
זה לא, אם זה קרה לך או לך מהטלפון, זה לא. אולי זו הפרעה, אולי זו כל מיני דברים, כמו שאת אומרת, אבל פה מדובר בדבר שאם מרגישים או מרגישות אותו, את אומרת, מאז שאפשר לזכור את עצמי.
כן, למרות שלא תמיד יודעים לזהות תסמינים בגיל צעיר, במיוחד אצל בנות אגב. Okay. כי עדיין חושבים לחפש את חוסר הצלחה בלימודים, שכמו שאמרתי זה לא בהכרח קשור, או איזושהי תזזיתיות, תנועתיות, להפריע בכיתה, גם לא בהכרח יש את הסוג היותר שקט, את הילדה הטובה הזאת, בעולם משלה. אז צריך גם לדעת בדיוק איזה תסמינים לחפש, לא תמיד יודעים בדיוק, אבל כן, באבחון אנחנו בהכרח נרצה לראות שהיו תסמינים בילדות, אחרת זו לא הפרעת קשב.
ובבגרות?
בבגרות זה רק מחריף.
זה מחריף?
מחריף לחלוטין, כשזה לא מאובחן ומטופל. אם זה מאובחן ומטופל, זה עולם אחר. אבל זה מחריף משתי סיבות. סיבה ראשונה, אין לנו את ההורים שלנו, שידאגו לנו וירוצו עם הסנדוויץ', או יזכירו את החוג, או ככה יחפו עלינו, אנחנו לבד.
ולנשים זה בטח גם יותר קשה, כי לנו אין אישה.
את צודקת, ואז אנחנו מרגישות...
מושלם.
חוץ מבנות המזל שיש להן.
כן. נכון, נכון, ואז הן מרגישות תמיד כזה לא מספיק טובות, לא אמהות טובות, לא בנות זוג טובות, לא מסתדרות עם הדברים, הכל נופל להם בין הידיים, אבל אז באמת גם אין את כאילו מבוגר האחראי, וגם יש מלא תחומים בחיים, יש פתאום הרות, ויש זוגיות, ויש עבודה, ויש לימודים, ואת כל הדברים האלו צריך להחזיק ביחד עם הפרעת קשב, וזה כאוס שלהם, רק התחום של זוגיות, זה הספר החמישי שלי, הוא תחום ענק.
החמישי. אני, היא אמרה החמישי.
אני מאוד מצאתי את עצמי, אנחנו תכף מדבר על הספרים, אני רוצה לשאול על זה, אבל הפרק בפודקאסט על הזוגיות, זה הרגע שממש הרבה הסימונים התחילו ליפולי, כי ממש זיהיתי את כל המקומות שהבן זוג שלי מחזיק אותי ומסדר לי, ודואג שאני אזכור לעשות את הדבר. את זוכרת שאת צריכה להחזיר טלפון לב, ואת זוכרת שכל רשימת המטלות הפתוחה אצלי, ואפילו להסביר לי דברים שהם נשמעים בייסיק, כמו, תכתבי הכל על פתק, אל תחזיקי את זה בראש. זה,
נכון.
ודפנה אמרה לי, כשדיברנו על לעשות את הפרק הזה, היא אמרה, כן, זה הרבה את, וכשהיא אמרה את זה, הייתה לי ממש התנגדות, אמרתי, למה?
שיט, נעלבת?
לא נעלבתי, אבל תהיתי, אמרתי, רגע, מה הפער בין איך שתופסים אותך, ואיך שאת תופסת את עצמך, ואז רצתי אחורה, ואמרתי, לא היה יום בחיי, שישבתי בכיתה, בלי לרקום, היה לי אישור מהמורה, לרקום תוך כדי, כי אני לא יכולה לשבת בלי להסיק את הידיים.
נכון, וטוב שקיבלתי אישור.
כן, הם גם הבינו שיותר שקט ונוח בכיתה, אם לי יש תעסוקה.
כן. כאן אני פונה לכל המורים לתת לילדים לצייר תוך כדי, או להתעסק במשהו תוך כדי, כי זה מאוד עוזר בהפרעת קשב.
עד היום, כשאני יושבת ללמוד, אם אני יושבת לשמוע הרצאה, אני צריכה דף ולצייר.
כן, להתעסק בעוד משהו, זה ממש חלק מהתסמינים, נכון.
איפה זה פוגע בחיים מבוגרים? איפה אפשר למצוא את זה בזוגיות? אם אני מחפשת סימנים בתוך הזוגיות שלי, שאולי אני צריכה לבוא לאבחון.
אז בזוגיות, קודם כל אני אגיד שמחקרים ממש מראים לנו על סיכון של פי 3 לגירושין כשיש הפרעת קשב, שגם היום אנחנו עומדים על בערך חצי מהזוגות, אז זה ממש סיכון גבוה, וגם על פחות סיפוק במערכת היחסים, יותר החלפות של בני זוג, אפילו יותר גם בגידות.
כמעט אז, כמשתעממים מהר?
כן, יותר צורך בריגושים, וגם אם יש בן זוג שבלי הפרעת קשב, אז הוא לא תמיד, מה זה לא תמיד? הוא לא מבין, ואז תמיד יש כזה, למה הוא ככה? לא אכפת לו ממני, למה הוא מפיל עליי הכל, חוסר אחריות, אפילו לפעמים תהיה לגבי אוטיסט או לא רואה אותי. זאת אומרת, כל מיני דברים שבמקור הם בהפרעת קשב, נגיד המוסחות או החוסר קשב, אז קשה נגיד להקשיב בשיחה, והתפקודים הניהוליים של לקויים, אז זה כל הלזכור לעשות, להביא, עוד פעם הוא לא הביא את החלב, למה אני צריכה לעשות את הכל? וזה דברים שהם ממש יומיומיים, אז זה ממש ריבים יומיומיים, וכשיודעים שזו הפרעת קשב, אז זה ממש, הכל משתנה.
זאת אומרת שכשמתקשרת אליי חברה, או אני מתקשרת לחברה, ואני אומרת לה, אני לא מבינה, רבנו על כלום, זה התפוצץ על כלום, יכול להיות שהדבר הזה שאנחנו רגילות להגדיר אותו כלום, הוא סימן שיש להתייחס אליו.
כן, בטח, יכול להיות
כי
בהחלט.
כי לריב על זה שאתה שוכח לשים את החלב ומקרר, ג'וני, נניח, זה על פניו, קורה לכולם וכלום, אבל יכול להיות שיש...
אז עניין של תדירות, בהפרעת קשב, זה כל הזמן קורה. וגם אני, אם אני נגיד, הבן זוג שלי צריך לקחת את הילדה מהחוג, אני לא יכולה לסמוך על זה שבבוקר אמרתי לו את זה וזה יקרה, כי זה לא יקרה, אני צריכה לתזכר, אני צריכה להתקשר, ואני צריכה לוודא, כזה כמו להיות כאילו מזכירה שלו, או כל מיני, או אמא שלו, כל מיני תיאורים כאלה, אבל אני עושה את זה בכיף, כי...
את בלי הפרעת קשב?
אני בלי.
אז איך הגעת? באמת, זה מרגיש שאת... את כל כך שורה
מוקדשת וחיה.
אינטואית, נכון. האמת שכולם חושבים שזה בגלל שיש לי בן זוג או בנות, אבל זה התחיל עוד הרבה לפני, בתואר הראשון שלי בפסיכולוגיה. אני תמיד רציתי לטפל ולעזור לאנשים, אבל הציק לי משהו בטיפול הפסיכולוגיה הקלאסי, שזה כזה הרבה שנים, וזה לא בדיוק ברור. ואז עשיתי פרקטיקום על אישה בת 30 עם הפרעת קשב, ופשוט, וואו, גיליתי עולם, גיליתי גם ככה אוכלוסייה סופר מדליקה, יותר מהכיוון של המתנות, הכיפיות והספונטניות, והמוח היצירתי הזה, והדמיון,
נורא שמאפיינים נורא... אנשים... בעלי ובעלות הפרעת קשר.
כן,
יותר יצירתי.
יותר יצירתי, יותר מדליק, מיוחד כזה, נורא מעניין, וגם האבחון, נורא אהבתי את זה שיש כלים מאוד ברורים, שאפשר לדעת, אפשר לתת, הטיפול בעיקר עוזר כאילו תוך, לא יודעת מה, 3 חודשים, את הופכת חיים של בן אדם. איזה עבודה מדהים. יותר כיפית יש מזאת.
זה זכות.
וואי, מה זה זכות? זה הנאה.
ולאו דווקא עם תרופות, זאת אומרת, אבל...
בהחלט, לאו דווקא, גם אם לוקחים תרופות, עדיין צריך טיפול שהוא נוסף, כי התרופה אולי עוזרת להתרכז לאורך זמן, אבל מה אתה עושה עם כל ההתנהלות שלך, הסדר, הארגון, כל הדברים היומיומיים, צריך להיות בכל מקרה שילוב.
איפה זה פוגע במיניות? ציינת את זה.
כן, וואי, יש הרבה מחקרים על זה. זה מתחלק לשניים. יש כאלו שבאמת אין להם בעיה ולהפך.
במיניות או בחיי המין?
גם וגם, גם okay. וגם, כן. אז יש כאלו שבאמת נהנים, וזה משהו שזורם טוב, או הולך טוב, אפילו תחום חוזק, אבל יש הרבה שלא, שנגיד המוסחות, okay, צריך קשב גם במין, והמוסחות והמחשבות, ולהתעופף, ולא להיות שם, ולא להיות מרוכזים, זה פוגע.
זה נשמע לי כמו בעיה שתהיה יותר לנשים.
כן. זה באמת יותר מאפיין נשים, וגברים יותר מאפיין העניין של הצורך באמת בריגושים, בלהחליף, בלשנות, בלגוון, בלנסות, תמיד הבת זוג שלך מזה 10-20 שנה זורמת בעניין הזה, ורגישות חושית, יש הרבה פעמים בהפרעת קשב, רגישות למגע, אז צריך, או שצריך מגע חזק מדי, ואז זה לא נוח לבן או בת הזוג, או שהמגע צריך להיות נורא עדין, והוא לא מותאם.
וזה יכול גם לשייט, זה יכול להיות לפעמים ככה ולפעמים ככה, או...
כן, כן, כי זה חוסר בביסות באופן כללי, שיש בהפרעת קשב, כמו נגיד הנושא של מצבי רוח, פתאום ככה, פתאום ככה, ups and downs, מ-0 ל-100, שחור, לבן, אז זה גם נכנס למקומות האלה.
אני רוצה לחלוק שעלה לי משהו בראש. אני בת אולי 8 או 9, רואה סיטקום עם ההורים שלי בערוץ אחד, איזה סיטקום בריטי, שם האישה שוכבת, הם עושים איזה סצנה כאילו הם במיטה, שזה קצת יוצא שההורים שלי נתנו לראות זה בגיל 8, אבל אולי הייתי בת 10, לא יודעת. ומה שאנחנו רואים זה שהוא כאילו מעליה, והיא בזמן הזה יוצאת בועית כזאת מהראש, והיא חושבת על זה שצריך להזמין את השיפוצניק לתקן את החור במטבח. לא כי השיפוצניק כרגע חושבת עליו כדי להתגרות, אלא היא עסוקה בתיקון.
כן.
במשימה שהיא פספסה. ואני ממש זוכרת את עצמי, בתור ילדה, אומרת לעצמי, זה לא טוב. זה לא טוב. אם זה קורה לך, אם זה יקרה לך בתור אדם בוגר, זה סימן שמשהו מקולקל, ואת לא יכולה לתת לאיש הזה להיות מעלייך. אבל אני זוכרת את זה במונחים, עכשיו אני הולכת עם שרה איתי, אבל אני רוצה להגיד את זה, כי אני אומרת, יש פה משהו משובש מאוד עמוק תרבותית, שמפספס את הפרעת הקשב, כי אנחנו רגילות באמת כנשים, לחשוב שאם יצא ולא התמקדת במין בזמן המין, אולי באמת צריך לשים את האשמה או על הפריג'ידיות שלך, או על סוף התשוקה, ונכנסת לנרטיבים נורא סופניים.
אבל ואז... זה כמו עצלן, זה פשוט כן. לתת איזושהי תווית שלילית להתנהגות שהיא מהירה את האישיות של הבן אדם, ולא את ה...
בדיוק, כי ברגע שאת יודעת שזה פשוט הפרעת הקשב, שמאפיין אותה מוסחות.
כן.
מוסחות גם מבפנים, כל המחשבות שעולות, וגם הנושא הזה של הקושי בהתארגנות והזמן, אז כל המשימות כזה, כל הזמן מתערבבות בראש ונכנסות לכל מקום, ולא מאפשרות לך באמת להיות ברגע, שאת נמצאת בו, אז יש בזה משהו שאת יודעת שזה הפרעת הקשב, שזה מרגיע, שגם את הבן זוג, זה לא שאתה לא מעניין אותי, זה לא שאתה לא טוב לי, פשוט זה הפרעת הקשב, ואז אפשר למצוא כל מיני דרכים, נגיד למשל, אני והבן זוג שלי, אנחנו יוצאים המון מחוץ לבית, לשבת, יש לנו כזה פאב ביתי, עם פינה מאוד מסוימת, שאין שם הרבה אנשים מסביב, ושם אנחנו מדברים, כי אם אני אנסה לשבת איתו בסלון ולדבר איתו, אין לי בן זוג בכלל, הוא לא איתי, הוא מעופף, הוא מסתכל, הוא חושב, אז זה נגיד משהו, זה התאמה.
ואת נפגעת בהתחלה, כי את אומרת, מה, העולם הרבה יותר מעניין ממני?
ברור, הרבה שנים נפגעתי, והרבה שנים של ריבים מיותרים, עד 3 בבוקר, כשלא הבנתי, אבל
אז בסדר. אז בעצם הוא הובחן כמבוגר?
כן.
מעניין.
כן, כן.
וזה היה קשור במפגש איתך?
ברור.
זה בא ממני.
כן. הכרחתי אותו, זאת אומרת, כבר ידעתי וידענו, אבל עדיין הכרחתי אותו לעבור אבחון, כי אני טוענת שאין תחליף לתהליך האבחוני עצמו, זאת אומרת, אין דבר כזה אבחון עצמי, כשאתה עובר אבחון ורואה את הגרפים מול העיניים, ומקבל כזה גושפן כמי איש מקצוע, זה שווה, לא יודעת, 10 שנים של טיפול פסיכולוגי, בפעם האחת הזאת, זה כל כך משמעותי.
בהמשך למה ששיף אמרה, שכשאני אמרתי לה, חשבתי עלייך בזמן ששמעתי את הפודקאסט, אני מניחה שכשבת זוג באה לבן זוג או הפוך, ונאמרת, אני חושבת שאתה צריך ללכת לאבחון, נתקלים בהתנגדות, השאלה היא,
נכון.
איך להתמודד עם ההתנגדות, נכון. באמת את אוחזת באינטואיציה ומאמינה שזה, שנדרש האבחון.
כן, יש הרבה התנגדויות. זאת אומרת, לפעמים לא, לפעמים יש כזה, וואו, נכון, זה אני, איזה יופי שהערת או הערת את עיניי, מדהים. ולפעמים יש התנגדות, לא, אין דבר כזה, זה לא אני, למה אני צריך לעשות את זה? אז הטיפ הכי טוב שלי בעניין זה פשוט לפוצץ במידע. האמת שזה, בגלל זה אני עושה את כל הספרים, ופודקאסטים, וכתבות, והכל הכל. פשוט לשלוח פה פרק, שם כתבה, ככה לאט לאט לחלחל, 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 שזה מגיע ממקור חיצוני וכזה כל פעם ממקום אחר, בסוף נופל הסימון, ממש ככה, אצל כולם.
המחשבה שלי, את אומרת שזה 5% מהאוכלוסייה?
5-10%.
אבל עדיין עובר, זאת לא תכונה נכחדת. זו תכונה שהאבולוציה משמרת אותה.
נכון.
אז יש למוסכי הדעת...
כן, הרבה יתרונות.
בדיוק, לשם מלא. אני חותרת, אני רוצה לשאול, מה התפקיד כן, של מלא. ההפרעה הזאת בקבוצה האנושית? מה הם מובילים?
שאלה מה... אהובה עליי ביותר.
יש.
ברור, ושתדעו שזה נקרא כוח העל של הסטארט-אפיסטים, הפרעת קשב, הם הכי יזמים עבר.
זה מסביר כל כך הרבה.
נכון, נכון, ממש, באמת, אפשר גם ממש לראות עלייך, דפנה, זה...
עליי?
כן.
זאת אומרת, זאת הייתה עוד שאלה שהייתה לי, שזה תמיד, זה דבר שנורא מלחיץ אותי ליד כזה נשות מקצוע מאוד חריפות, שאני אומרת, את מאבחנות אותי עכשיו, את מאבחנת אותי, מה את רואה עליי שאני...
אני מאוד משתדלת לא לעשות את זה חזק ממנה.
איזה גידנת את רואה שאני לא רואה על עצמי, זה תמיד נורא מלחיץ.
אני חושבת שזה חזק ממך, זה קופץ לך, את לא יכולה לעצור את זה.
אני מודה, אחרי 20 שנה, לכל מקום שאני הולכת, זה כמו עיני רנטגן כאלה, אני מנסה לעצור את עצמי מלהגיד את זה לאנשים שאני לא מכירה.
כן.
אבל אני לא תמיד מצליחה, כי באמת אני חושבת שזה משנה חיים. אבל מה דיברנו? דיברנו על היתרונות.
כוח העל של הסטארט-אפיסטים.
נכון.
אני לא אמרתי את זה ביחס לעצמי, בעיקר ביחס לאנשים שאנחנו מכירות ומכירים. אוקיי, אז במה הם אוחזים?
אז יש שם באמת ראש כזה יזמי עם רעיונות ממש מדליקים. אני הרבה פעמים באמת מתייעצת עם אנשים עם הפרעות קשב, ורוצה פשוט לקבל מהם את המוח הזה, את הרעיונות האלה, יצירתי משום מקום. עכשיו, כשיש משהו שהם אוהבים לעשות, אז הם הכי עפים עליו, הכי עושים אותו באמביציה ובצורה מדהימה. הם המון מהם באמת אנשי או עסקים או עצמאים, פרילנסרים, או באמת סטארט-אפיסטים, או אנשי תקשורת, שיש שם גם כזה דינמיות, ויש גם הרבה אמפתיה וקבלה של האחר, והתעניינות באחר, רגישות לאחר, זה גם תכונה שיותר מאפיינת ותמיכה, וגם ספונטניות וזרימה ווייב כזה טוב, זאת אומרת, הם אנשים סופר כיפים ומיוחדים ועם המון יתרונות, אבל הסביבה צריכה להתאים, זאת אומרת, נגיד הבית ספר, הוא לא הכי מעודד יצירתיות ויזמות ואת כל הדברים האלו שדיברנו עליהם, ולכן הרבה פעמים המסגרת הזו לא מתאימה לילדים עם הפרעות קשב, פשוט לא, או שהם יכולים איכשהו אולי לשרוד בה, אבל הם לא יעופו בה, ודווקא כשמסתיים הבית ספר, ואני הרבה פעמים אומרת את זה להורים, אל תהיו כל כך מוטרדים מהתעודת בגרות, מסתיים הבית ספר, הוא ימצא משהו שהוא אוהב, והוא יכול להיות הכי, הכי תותח בו, הכי גדול בו, הוא יתאים את הסביבה אליו, גם שואלים אותי, אבל איזה התאמות יהיו אחר כך בחיים הבוגרים? יש מלא התאמות בחיים הבוגרים.
אבל בחיים הבוגרים אין מבחן שצריך לשבת במשך שעה וחצי בשקט ורק לכתוב.
גם נכון, נכון מאוד, גם זה.
אלא אם כן הולכים לקריירה אקדמית, וגם שם יש עוד אפשרויות.
נכון, וגם יש התאמות אחרות, נגיד אם באמת יש לך בן זוג, שככה מאפס אותך ומזכיר לך, זה התאמה. או נגיד להביא עוזרת בית, או עוזר בית, מנקה מנקה, זה גם התאמה מבחינתי כמו...
את אומרת באחד הפרקים, אני חושבת שבפרק על הזוגיות, העוזרת היא הרבה פחות יקרה מלהתגרש.
חד משמעית. אני ממש מכריחה זוגות לקחת עוזרת בית, כי חצי מהריבים הם על סדר ובלגן וארגון, ובאמת לאנשי הקשב זה נורא קשה, הסדר, הם לא רואים את זה בעיניים שלהם, וגם אם נראה להם את זה, הם לא צריכים לסדר את זה, וחבל, פשוט חבל על כל הכמויות ריבים האלה, לפעמים אני ממש, אני אומרת לזוגות שבאים אליי, במקום להוציא את הכסף על פגישות אצלי, ואני לא עושה הרבה פגישות, אני עושה פגישה אחת, שתיים, וזהו, לא ליווי עכשיו של שנים. אז קחו עוזרת, אוקיי, צאו לדייט פעם בשבוע, יש באמת כמה, יש עצות מאוד פרקטיות.
כן.
אני רוצה שנגיע לעצות, אני רוצה שנעמוד רגע על ההבדל בין נשים לגברים.
יאללה.
כי הזמן טס.
כן.
נוזל בין הידיים.
אני רק רוצה להגיד על העוזרת, זה משהו שאולי אמרתי כאן כבר פעם, שמעתי מישהי מדברת פעם על fuck it bucket, דלי ה-fuck it, שזה כאילו בהמשך. זאת אומרת, את צריכה, כל אחד צריך שיהיה לו את הדלי שלתוכו, הוא יכול לזרוק את כל הדברים של, יכולתי עכשיו לעשות מזה ריב ועניין, אבל יאללה, fuck it, כאילו, סבבה, הוא השאיר את החלב בחוץ, אוקיי, זה נכנס ל-fuck it bucket. דבר אחר אני אוציא ואני אזרוק עליו, אבל כאילו, אחרת את באמת כאילו מתישה את עצמך מ...
בעיקר את נסחטת.
כן.
זה אומנות הדפדוף.
כן.
אני קוראת לזה עיקרון הפחת.
אוקיי.
שאם אני נשואה או בזוג לאיש קשב, אני צריכה לקחת בחשבון שיבוא עם זה פחת, כמו נגיד ישכח את המטריות, לא יביא, לא ישלם את הכנס של פנגו בזמן, כל מיני כאלה דברים. כן, זה בא עם ההפרעה, אבל אני תמיד אומרת, להסתכל, אני גם אומרת את זה לזוגות, תחשבו מה שלושת הדברים שהכי חשובים לכם בבן זוג שלכם, ותראו אם זה שם, אוקיי, נגיד ביטחון, משפחתיות, תמיכה, זה שם יופי. כל שאר הדברים, זה עקרון הפחת, מה שנקרא, זה לא הדבר הכי חשוב.
והגברים והנשים.
כן, זה מאוד מעניין.
כן, כי במיוחד שאין איזה מספיק מודעות, זה ממש כזה משהו של השנים האחרונות, ואנחנו יודעים שיש תסמינים ממש שונים בין גברים ונשים היום, לצערי, האבחון הקלאסי הוא עדיין קצת יותר פרו-גברים, יותר תסמינים של גברים, ונגיד אנשי מקצוע שהם לא מעודכנים מספיק, ויש המון כאלה, מפספסים פשוט מלא 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 בנות. כי בנות הן יותר מסתירות את הקושי שלהן, והן יותר מרצות ויותר משתדלות להיות הילדות הטובות, כזה כמו שמצופה מהחברה. הן לרוב הסוג גם פחות היפרי, פחות ה-ADHD, אלא יותר ה-ADD, ואז הן לא יפריעו בכיתה, אז גם המורת לא תגיד עליהן שום דבר, והן יותר גם מבינות קודם חברתיים, אז הן ממש יותר מצליחות להסתיר את זה, והן הם לצערי הרבה יותר מלכות את עצמן ומאשימות את עצמן, באמת בכל מיני תוויות או מילות גנאי כאלה שאני אפילו קשה לי לחזור עליהם, מה שגם גורם הרבה יותר לחרדה ודיכאון. נשים סובלות הרבה יותר מחרדה ודיכאון, נשים עברות קשב שלא מובחנות לעומת גברים, ובגדול הן מרגישות שהן יותר מרגישות שהן לא בסדר, שהן פשוט לא מתפקדות בסדר בעולם הזה.
זה מין פרדוקס, כי מראש כאישה, את צריכה לתפקד בכל כך הרבה יותר פרמטרים.
נכון.
אבל את גם הרבה יותר נוטה להיות עם הפרעת קשב, או להיות אשת קשב, אם אני מאמצת את המונח היפה שלך, שהוא על דרך החיוב ולא על דרך השלילה.
נכון.
וקצת אין לך איך לצאת מזה.
נכון.
זאת אומרת, המפגש בין הבעיה לציפייה החברתית, ברור שאת נכנסת לחרדה.
נכון. החרדה זה באמת בלתי נמנע, כי את צריכה לזכור את הדברים, את לא זוכרת, ואת שוכחת, ואת לא מצליחה להתנהל, אז כל הזמן במחשבות ובתסכול, וזה פשוט מסלול ישיר לחרדה.
גם הרבה מהמטלות הנשיות הן מהסוג שאי אפשר לסיים לעולם.
כן, כביסה.
זה לא נגמר.
נכון.
אתמול,
ואז אין לך אף פעם את החוויה, שאני חושבת שלגברים יש אותה, של התחלתי משימה, סיימתי אותה, עכשיו אני
נכון.
תופחת לעצמי על השכם, ועוברת למשימה הבאה עם תחושת מסוגלות.
נכון.
כאן, הקיור כל הזמן מלא.
וואו. אז אתמול חמותי הייתה אצלי, והיא רואה אותי עוד כוס ועוד כוס ועוד כוס, ובסוף היא ישבה, אני כל כך מזדהה איתך. אז יש גם סולידריות בנושא, אבל זה אינסופי. זה לא מותאם, זאת אומרת, מה שאנחנו, הסל שאנחנו קיבלנו, הוא יותר מורכב.
נכון.
יש התפלגות באחוזים? בתוך 5-10% יש התפלגות של כמה נשים, כמה גברים?
אז תראי, פעם היחס היה 1-10, זאת אומרת, על כל 10 גברים, אישה הייתה מאובחנת או בת. היום אנחנו כמעט הגענו ל-1-3, בגלל העלייה של המודעות. והיחס אמור להיות 1-1. זאת אומרת, זה 1-1. פשוט ההבחון עדיין קצת מוטה גברים, אבל זה שווה.
אז אנחנו מהחדר הזה כבר תכף מעלות את היחס בעוד 2.
את שינית משהו בהבחון הספציפי שאת עושה?
כן, בטח.
כאילו פרמטרים מסוימים כדי שיותר יאפשרו לך לראות את הנשים?
כן, לאורך השנים, בטח.
מה למשל אפשר לשאול, או שזה סודות מקצועיים? אלה סודות מקצועיים.
אני הרבה יותר שואלת נגיד על ההתנהלות בבית, באמת גם על המטלות בית, על הקשר הזוגי, על האימהות.
או, מעניין.
יש הרבה נשים שמפחדות להיות אימא, כי הן אומרות, אני לא מצליחה לתחזק את עצמי, איך אני תחזק תינוק? איך אני בגושי, אמרה לי פעם מישהי, אני מנסה להכין חביתה והעולם קורס. אוקיי, הכל שוכחת את זה, זה נשפח פה, לא מוצא טעור, אז איך תינוק? ואחרי שהיא עברה אבחון, היא נכנסה להיריון, ואימא מדהימה, אבל זה חשש שהוא קיים הרבה פעמים.
ברור שאימא מדהימה, כי היא ספונטנית ויצירתית ויזמית וזה, אבל מסתובבת עם חרדה עמוקה מגיל צעיר.
ממש.
כן, תגידי עוד קצת על אימהות ו-ADD, זה מעניין מאוד.
היא דורשת המון משימות, אימהות. המון המון משימות לילדים, להביא את החולצה הלבנה, להביא לחוג הזה, לארגן בזמן, אפילו הקשב, עכשיו להיות בקשב לאורך זמן במשהו שהילדה מספרת, או במשחק משעמם, ואז להחזיק גם תוך כדי, להיות גם בת זוג, וגם לעבוד בקריירה מלאה, זה פשוט קריסה.
וגם להיות בכושר, ולהישאר כן. בן אדם מעניין שאפשר לנהל איזו שיחה שלא על הילדים. ולאכול
נכון, שזה עולם שלם אחר שאת מתעסקת בו, ואני רוצה לשאול עוד דבר. כשמתארת את זה, אני שומעת המון מעברים. זאת אומרת, צריך גם לצלוח את המעברים, שהם בקטים נורא חריפים, ואני חושבת ששמעתי שאנשי ונשות קשב צריכים יותר מרווח בין...
קשה להם עם מעברים, כן. כי,
בין הדברים.
אגב, זה משתנה. יש הרבה שקשה להם עם המעברים, ויש כאלה שדווקא צריכים את זה, כי זה דינמי, זה תלוי בסוג. ADD או ADHD, אז כן, ואם אנשים יותר גם ADD, אז יותר קשה להם עם, עם מעברים כאלה באמת.
בואי נדבר רגע על ADD ותזונה.
בכלל, על הפרעת קשב ותזונה, כן. כן. זה הנושא של הדוקטורט שלי, שגם הוא...
אני לא יכולה איתך.
מה, אני הרבה שנים בתחום.
לא, את מדהימה, אני בקנאה והשתאות, קנאה טובה.
גם אני בקנאה עליכן, אז זה הדדי.
זה עולה בדעתי שזה יכול להשפיע כאילו בשני כיוונים, כי גם ה-ADD, כאילו ההפרעת קשב יכולה לזרוק אותי לדפוסי אכילה כאוטיים, מצד אחד ומצד שני, אולי כאילו מהם ה... המקרונוטריאנטים שאני אמורה לצרוך, שיכולים לעזור לי.
אוקיי, יפה. אז נתחיל מהשאלה הקלה. אין תזונה שמשפרת או מעלימה הפרעת קשב, חבל לכם על הכסף, על כל התוספי תזונה יקרים, כמו זום, אומגה 3 למיניהם, באמת זה לא הוכח, פשוט חבל.
אוקיי.
גם לא דיאטה, לא צריך להוריד סוכרים, לא צריך להוריד חלב, לא צריך להוריד חיטה, לא צריך קטוגנית, באמת, חקרו את זה מכל הכיוונים, הפרעת קשב היא מולדת, היא במוח, היא קולטנים במוח, שהם פשוט לא משתנים מאיזשהו תוסף תזונה, מה נעשה?
אוקיי.
אז זו תשובה קלה.
או מגרוע. אני כבר רואה
כשמצמצמים. צמצמת עוד, אני מרגישה שהורדת מטלחת.
אני גם אוהבת את זה.
תודה. כבר.
אבל לעומת זאת, בקשר ההפוך, גם מחקרים מראים שיש לנו פי 2 סיכון להשמנה בהפרעת קשב, ופי 4 סיכון להפרעות אכילה קליניות, יותר מהסוג של אכילת יתר, אבל גם אנורקסיה. וגם אם אין לנו השמנה או הפרעות אכילה, הרגלי האכילה הם פשוט לא בריאים בעליל. הם גם חסרי סדר וארגון, זאת אומרת, אפשר כזה יום שלם לשכוח לאכול, ופתאום אני מגיעה בערב, מתפוצץ לי הראש, אני מתה מרעב, או לחלופין, כל היום לנשנש, 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 לנשנש באימפולסיביות.
אלה אנשים ששוכחים לאכול.
עכשיו
הבנתי. אלה שבאים ואומרים לך את הדבר הזה, לא אכלתי כל... שכחתי.
כן.
ואת אומרת, אבל איך זה ייתכן? שבן אדם שכח לאכול.
אז הרבה פעמים.
מקנה קצת.
כן, קודם כל, אם הם עובדים בעבודה שהם אוהבים, בהחלט הם יכולים לשכוח.
נגיד יזם או יזמית סטארט-אפ, זה עשוי לקרות.
שוכחים באמת, כי הם נשאבים לאותה עבודה, או שהם לא מאורגנים, הם לא הביאו, הם נתקעו בלי אוכל, הם לא סידרו, הם לא יודעים מאיפה לקחת. וגם יש אכילה של משיכה למאכלים פחות בריאים, יותר חטיפים, ממתקים, פחות ירקות, פירות, מאוד אוכלים עם העיניים. מה שהם רואים, זה מה שהם אוכלים. אני תמיד מספרת שהדוקטורט שלי התחיל מזה שהכבאתי לבן זוג שלי את החומוס שהוא כל הזמן אוכל. ואז הוא לא ראה אותו.
דווקא את החומוס.
כי הוא כל הזמן אכל חומוס, אני בישלתי מלא דברים שווים, והוא כל הזמן אכל את החומוס, יצבן אותי.
לחנוק. אני מבינה אותך כל כך.
ואז הוא פשוט לא ראה את החומוס, ואז פתאום הוא אכל דברים אחרים, אז ככה זה התחיל.
טקטיקות של הורות, אבל בזוגיות.
נכון, נכון, צריך אותם שם, כי גם הורים שואלים אותי, עד מתי אני אכין לה כריך לבית ספר, היא כבר בת 15, ואני אומרת להם, מה זאת אומרת? הוא בן 47, אני עדיין מכינה לו כריך בבוקר, אחרת הוא לא יאכל בחיים, איך הוא יתארגן עכשיו על כריך? זה הסדר והארגון שנכנסים גם בתזונה, ומשתלב עם עוד כל מיני דברים.
יש לי עוד שאלה לפני ש... סליחה, יש לי כשתנו יש המון שאלות.
למה לשאלות?
אנחנו מסתכלות אחת על השנייה, את,
אני. תורך, תורך, קדימה.
איזה כיפי. איך את עם הטרנד של... לקחתי רטלין כי רציתי לשבת על התחת כדי לסיים מטלה בעבודה.
אז אני יכולה להגיד שזה לרוב פלסיבו, הדבר הזה, כי בעצם וואלה. מה שהריטלין עושה, זה יש את הקולטנים במוח שהם שואבים מהר מדי את הדופמין לתוך התא. ואז הריטלין פשוט מטפל באותם קולטנים, הוא מתקן אותם שלא יישבו מהר מדי, כאילו שישבו בקצב רגיל. ואז הדופמין נשאר ברחבי התא. עכשיו, זאת אומרת, זה לא שזה מכניס לך דופמין או דופמין, אז אתה יכול יותר להתרכז, זה מתקן קולטנים. כשאין קולטנים שצריך לתקן, אז לא יעזור סביר להניח. עכשיו, אם זה עוזר, או שיש לך הפרעת קשב ולא ידעת, או שזה פלסיבו, פשוט אנחנו יודעים שפלסיבו זה אפקט מאוד משמעותי, אתה לוקח משהו שאתה יודע שזה אמור לעזור לך להתרכז, אז אתה גם תרגיש יותר מרוכז.
אוקיי.
תורך.
אז בשביל זה אני צריכה לזכור את מה שרציתי לשאול, אבל לפני רגע זה היה מאוד דחוף.
זה יכול לעשות, הנה, זאת אומרת, פרצתי. זה יכול לעשות נזק לקחת כדור של רטלין או הטנט, כשאין לך הפרעת קשב?
היא שואלת בשביל חברה. החברה יושבת פה.
דואגת לקרובות לי.
אני אגיד לכם למה, זה באמת נורא חשוב להיות בליווי של רופא, כי רטלין לא מתאים לכולם, יש היום 20 סוגים ומינונים, צריך לעשות את ההתאמה כמו שצריך, גם הסוג, גם המינון, הכדור של עצמו, משהו נחקר, הוא נחקר כבר כמעט 100 שנים, הוא לא עושה איזה שהם תופעות לוואי, או פוגע במשהו, אבל כמו כל טיפול תרופתי, אתה חייב פה רופא שיעשה התאמה.
כן. זאת אומרת, לא להבחן את עצמנו, לא לתת לעצמנו מרשמים,
כן.
לבוא חבל. ולעשות את זה כמו שצריך.
חבל, כי במסגרת... אבחון זה מאוד פשוט, אתה בא לפגישה שתיים, ומקבל הבחנה, אנחנו עושים דברים הרבה יותר מסובכים מזה.
קודם כל, זה בהחלט נראה לי משהו שאני אתן לעצמי מתנה לקראת יום הולדת 43.
נכון,
יאללה, בואי.
כן.
זה בדיוק הגיל שלי.
את בת 43?
כן.
תן, מתי נולדת?
ב-1980.
גם אני.
מדהים.
אלם.
חשוב.
יפה, נזכרתי בזכות 1980.
אופה.
כי אמנם אמרת שזה לגמרי מולד, ולא מקבלים הפרעת קשב מהסביבה, ועדיין אני מתקשה להשתכנע שהסביבה שלנו כרגע היא לא סביבה מסיחת דעת גם לאנשים בלי הפרעת קשב.
נכון, אני מסכימה. בגלל זה אמרתי כבר בהתחלה, שבהחלט כולם יכולים לסבול מקשיי קשב,
כן.
בגלל ההסחות, בגלל הטלפונים, בגלל כל מיני דברים, עומס לחץ, אבל זה לא באותה רמה. אנשים עם הפרעת קשב, שונים שאומרים להם שלכולם יש הפרעת קשב, כי הם הרבה יותר מתקשים, הם הרבה יותר סובלים, זה חיים עם הרבה יותר מאמצים, זה לא באותה רמה כמו קשיי קשב, וגם כשקשיי קשב, אתה עושה איזשהו שינוי, אז זהו, זה נעלם. זאת אומרת, אני, קחו לי את הטלפון, אני אצליח עכשיו ולהתרכז עכשיו שעתיים ולמוד סטטיסטיקה, שזה לא מעניין אותי. מישהו מפרט קשב, זה לא יעזור.
כן.
הוא לא יצליח.
כן. אלא אם כן, הוא ייקח כדור שהוא גנב לאחיינית שלו.
מישהו. מעשייה. שבדיתי. אני רוצה לומר ש... זה באמת, אני לא אגיד תפסת מרובה לא תפסת, אבל זה נושא כל כך רחב, צריך להעמיק ואפשר להעמיק דרך הקורסים והחומרים שאת מציעה בכל הפלטפורמות.
כן, הפודקאסט מרתק, אני נכנסתי לדגום לקראת השיחה שלנו, ונשאבתי, אני כבר עמוק,
כששיף נשאבת.
הנה ההיפרפוקוס המבורך.
מה זה היפרפוקוס?
היפרפוקוס זה כשמשהו מעניין אותך, ואתה נשאב אליו, צולל, וקשה להוציא אותך משם.
כן, כן.
אז נניח שיושבות בחדר שתי נשים, שעשויות להיות מובחנות בשנה הקרובה, בהפרעת קשב שמעולם לא ידעו שיש להן. אנשים עם קשב נוטים להתחבר יותר אחד לשני? יותר קל להם אחד עם השני?
בגדול, כן, מחקרים מראים שהם כן באמת נוטים יותר להימשך זה לזה, ובגלל זה הם עוד יותר חושבים שלכולם יש את זה, כי גם לכל המשפחה שלהם יש את זה.
מייצרת פשוט הסביבה הנוחה.
נכון, נכון, אבל לא תמיד, ולפעמים יש נגיד זוגיות שזה אחד ככה ואחד ככה, ואז או שהם כזה משלימים זה את זה, או שהם לא מבינים זה את זה, זה תלוי.
אז אני רוצה לשאוב את הממש דקות האחרונות שנשארו לנו כדי לספר הכי בקצרה שאני יכולה שתי אנקדוטות משלימות על, על אירועים שקשורים לתעופה, כשטסתי עם הבנות שלי בלי מולי, הציעו לי, הייתי בדרך לאמא שלי, קרה בקנדה, ואז באו מהחברת תעופה ואמרו, תקשיבי, אם תטוסי מחר במקום היום באותה טיסה, אנחנו ניתן לך כרטיס אשראי עם כזה, לא יודעת, 700 פאונד לכל אחת מכן, פלוס מלון עכשיו בארץ, פלוס הסעה וזה, כזה, בטח, מגניב, איזה רגע, איזה מלון, יש שם בריכה, שלחו אותי למלון דן בתל אביב, היה לנו יום מדהים, אפנו, הבנות שלי משוכנעות שהבריכה הזאת נמצאת בכלל בלונדון, ואני כל הזמן עבר לי בראש, שמולי היה שם, זה לא היה קורה.
נכון.
הוא לא היה, זה כאילו לא היה בא בחשבון, הייתה ניגשת, הוא כבר היה במבט מאיף אותה, מלשבש לו את התוכניות.
נכון.
ואני רק מחכה שמשהו כזה יקרה, שכאילו יגניב לי את החיים.
הנה, הנה, היתרונות, הספונטניות, הזרימה.
קאטלה, תעבור כמה שנים, שוב טסתי עם הבנות לאימא שלי, זה היה בקורונה, ובדרך חזרה היינו צריכות לעשות בדיקת קורונה, שהיא בתוך טווח זמן מסוים נורא ספציפי מהטיסה, אז לא רחוק מדי, לא יכולתי לעשות זה מיד, אבל לא כאילו זה, והייתי, היה לי מתחת למלון עמדה, אמרתי, בסדר, בדרך לזה נעבור, הגעתי, העמדה הייתה סגורה, הטיסה בעוד 4 שעות, אני רצה בסאבווי לעמדה אחרת, מגיעה לשם, אין בדיקות, אני עומדת, אני כבר רואה איך המטוס טס בלעדיי, אני בוכה, הבת שלי צריכה להרגיע אותי ולהגיד לי, מאם, זה בסדר, אנחנו נחזור לבית כאילו של, יש לנו איפה לגור, אנחנו לא נהיה ברחוב, לא נורא, פספס את הטיסה, ואני באימה, בפניקה, כל הגוף שלי, וכל מה שרצתי בראש זה, שאימו לי זה בחיים. וזה כאילו שני הקצוות האלה של מצד אחד מה שאת אומרת, שאנשים המסודרים המאורגנים שיודעים לעשות בדיקות בזמן, לא מגיעים למצבי קיצון מלחיצים מצד אחד, מצד שני, הם גם לא מגיעים לסוויטה של מדונה, במלון דן, על חשבון בריטיש.
נכון מאוד. יפה, זה ממש שתי אנקדוטות שמסכמות את הפרק בול. היתרונות והקשיים.
חשוב לי לומר שאנחנו נשמח שתבואי לפרק שנקדיש אותו לילדות וילדים.
כן, כן.
שזה סיפור אחר לגמרי.
נכון.
זאת אומרת, אותו סיפור, אבל סיפור אחר.
ממש, גם איך צריך להתייחס אליהם אחרת לגמרי.
ולהגיד לך תודה רבה שבאת.
וואו, ממש.
דוקטור הרשקו, שיר לי.
היי, ממש נהניתי.
זה היה מרתק. ואני בא לי לשלוף מכל מה שאמרנו, חוץ מהמון דברים, לשחרר את עצמנו מהתוויות של העצלנית, של הדחיינית, של ההלקאה העצמית על הדברים שאני עושה לא בסדר, וכל הסיבות שאני יודעת למה פרויקטים שלי נכשלים, או אני לא מצליחה להגשים אותם, ולשנייה כאילו למצוא לזה סיבה אחרת.
יפה. לקחת זום אאוט ולהסתכל על זה כמו שזה, ולבדוק אולי משהו שמתפספס.
מדהימות.
יש.
תלמידות מצטיינות.
כן, זה מה שהצלחתי להעביר, אז זה מושלם.
תודה רבה. תקשיבו לאנשי הקשב ולפודקאסט על התזונה.
תזונה קשובה.
תזונה קשובה, איזה שם מעולה.
נכון.
זה גם הספר הרביעי.
מדהים. אז אנחנו כאן עם אנשי הקשב, שזה הספר
הראשון. קוראים לו התנך בדרך כלל.
איזה כיף.
היא אמרה בצניעות, אבל היא לא צריכה להיות צנועה. זה מה שאומרים לי. זה פשוט כל המידע שצריך על הפרעת קשב.
מדהים. אני כבר על זה.
יופי.
גם בניגוד אליה, את פשוט קוראת בנורא מהר.
אני אמלק לך.
אחר היא תדע הכל.
אני כבר אשלח לך משפטים ממורכרים.
זה באמת קוראים אותו מהר, אגב.
תעשו לנו פולו, תדרגו אותנו, שלחו לנו קרות טענות, מענות, שבחים. לא יודעת, מה שבא לכן לכם.
ואם יש לכם ולכן נושאים שלא פתורים לכן, שלחו אותם אלינו, כי אנחנו נצא לחקור עוד כמה אבנים לא פתורות. אז נשמח.
תודה, שירלי.
תודה רבה לכם.
תודה, שיף.
תודה.